ברשות מרנן ורבנן רבותיי, אנחנו רוצים קצת לדבר על שביתת השבת. דברים כלליים קצת. נקדים אולי מה שאמר הרוגד שובר על הבדל בין שבת ויום הכיפורים. הוא אומר שביום הכיפורים, אם מישהו עשה מלאכה במקצת היום, אז כבר כל היום אין לו איסור מלאכה דאורייתא, מפני שיום הכיפורים הוא יחידה אחת מערב עד ערב. מה שאין כן, שבת כל רגע היא שבת. אם עשה מלאכה במקצת היום, זה לא פותר את שער היום. שבת, כל היום הוא שבת, כל רגע ורגע הוא שבת להשם. הגמרא אומרת שבשבת יש חילוק מלאכות לשבת, ואין חילוק מלאכות ליום טוב. מה פירוש? שבשבת, אם מישהו גם חרש וגם זרע וגם קצר, בשוגג חייב שלוש חטאות, אם היה שגיגת מלאכות. על שגיגת שבת לא, אבל על שגיגת מלאכות חייב שלוש חטאות. ומזיד לא צריך לדון, כי אי אפשר לסכול אותו יותר מפעם אחת. אבל בשוגג, אז יש חילוק מלאכות לשבת. ומתי ליום טוב, אין חילוק מלאכות, אומרת הגמרא. שאם ביום טוב זה לא נוגע לשוגג, כי אין קורבן על שוגג ביום טוב, אבל על מזיד, אם יתרו בו, אל תחרוש ואל תזרע ואל תקצור, כי היום יום טוב, והוא עשה את כולם, חייב רק מלכות אחת, לא חייב שלוש מלכויות, שאין חילוק מלאכות ליום טוב. שער המלך חוקר מה בנוגע ליום הכיפורים. ביום הכיפורים זה נוגע גם לשוגג וגם למזיד. ביום הכיפורים בשוגג חייב חטאת, ומזיד חייב מלכות, חוץ בשמיים חייב קראת, אבל בית דין של מטה חייב מלכות. אז אם כן זה נוגע גם למזיד וגם לשוגג, האם יש חילוק מלאכות ליום הכיפורים או לא? כך חוקר השער המלך. ואני רוצה לומר דבר, אני לא אומר קבלו דעתי, בפרט שבחגים אני שתו יין, אבל אני רוצה לומר את מה שנראה לעניות דעתי. למה באמת יש חילוק מלאכות לשבת ואין חילוק מלאכות ליום טוב? שביתת השבת היא כנגד שביתת הקדוש ברוך הוא, בבריאת שמיים וארץ. השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תומות נבקעו, כמו שאומר הפסוק. כשעושים דבר בחוכמה, אז לכל פעולה יש תכלית ויש שיעור. השם ידע כמה מים צריך לעולם וכמה אוויר צריך לעולם וכמה אפר וכן שאר הדברים. כל דבר עשה בחוכמה. אז השביתה שלנו היא כנגד שביתת הקדוש ברוך הוא. לעשות, כמובן אנחנו לא יכולים לברוא שמיים וארץ, אבל התורה נתנה לנו משל, במקום בריאת שמיים וארץ, שזה אנחנו לא יכולים לעשות, נתנה לנו את מלאכת המשכן, למשל על בריאת שמיים וארץ. אמרו חז"ל, יודע היה בצלאל לצרף אותיות, כלומר שמות הקדושים, שבהם נבראו שמיים וארץ, שנאמר, אצל שמיים וארץ כתוב, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תומות נבקעו, ואצל בצלאל כתוב, וימלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת, שהיה לו הכוחות של בריאת שמיים וארץ. באמת, גם אצל חירום שעזר לשלמה לבנות את בית המקדש, כתוב גם כן, וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת. אז אולי גם שם היה אותו יסוד. לכן מלאכת המשכן היא מעין בריאת שמיים וארץ, ולכן כשאנחנו רוצים לדעת מה אסור לנו לעשות בשבת, אנחנו לומדים ממלאכת המשכן, כפי שחז"ל אמרו, שנשמחה פרשת המשכן ופרשת שבת, כדי שנדע שמלאכות המשכן הן המלאכות שעשויות בשבת. אבל למה זה, מה הקשר? מפני שהמשכן הוא שמיים וארץ בזעיר אנפין. זה שמיים וארץ כפי שבשר ודם יכול לברוא. אז מה שעשו במשכן, מה שהיה צריך לעשות במשכן, ובשבת היה אסור לעשות, זה מה שאסור לנו לעשות בשבת. כל העולמות את מלאכות. אז מלא, כשעושים בחוכמה, יש חילוק מלאכות. ושבוך הוא יודע כמה מים צריך, כמה אפר צריך, כמה אוויר צריך, אז יש חילוק מלאכות לשבת. ועומת זה, השביטה שלנו ביום טוב היא לא כנגד מעשה פרשית, היא כנגד זכר יציאת מצרים. שמצרים עבדנו על פי פרעו, והיום ברוך השם אנחנו לא כפופים לפרעו ויכולים לנוח. אז במצרים תכלית העבודה לא הייתה יצרנית. התכלית הייתה לפרוח את היהודים, ונתנו עבודות שלא יצרניות. נתנו מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים, מפני שהתכלית לא הייתה יצרנית, התכלית הייתה חס ושלום לשבור את ישראל. אז מלא אין חילוק מלאכות ליום טוב, מפני שבמצרים לא היה חילוק מלאכות, לא אכפת לגויים את החורש או קוצר, העיקר תעבוד את כלות הכוחות, אז לא משנה לו אם את החורש או קוצר, אז אין חילוק מלאכות ליום טוב. אם נאמר שזה הטעם, אני לא אומר קבלו דעתי, אבל אם נאמר שזה הטעם, אז בזה תיפשט חקירת השער המלך, כי הרי הוא מסתפק על יום הכיפורים, אבל יום הכיפורים הוא לא זכר למעשה בראשית, הוא רק זכר ליציאת מצרים. אז אם כן, דין יום הכיפורים יהיה כדין יום טוב, שאין חילוק מלאכות ליום הכיפורים. אם יעשה שתי מלאכות או שלוש ביום הכיפורים, יתחייב רק חטאת אחת, או במזיד רק מלכות אחת. אני לא פוסק בחקירה הזאת, אבל כך לכאורה היה נראה. יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל בנוגע ליום טוב. אם אומרים מתוך שהותרה המלאכה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך, או לא אומרים כך. ואני רוצה לומר שאולי זה קשור למחלוקת אחרת בין בית שמאי ובית הלל. מחלוקת בכלל בשטח אחר, בשטח של שינוי בגזילה וכדומה, אם שינוי קונה או שינוי אינו קונה. שבית שמאי סוברים ששינוי אינו קונה, ובית הלל סוברים ששינוי קונה. מה הקשר בין שני הדברים? הפשט הוא כך, לפי בית שמאי ששינוי אינו קונה, אז אם אדם למשל, מה פה שינוי אינו קונה? הוא נתן חיטים בתור אתנן, אז גם אם עשה מהם קמח ומהקמח עשה מלחם, זה גם פסול לקורבן, שינוי אינו קונה. אז זאת אומרת שלא ייצרתי שום דבר חדש. נכון שלקחתי חיטים ועשיתי מהם קמח, ומהקמח עשיתי אחר כך בצק, ומהבצק עשיתי לחם, אבל זה אותו דבר, זה לא התחדש, הצורה השתנתה קצת, אבל ביסודו של דבר אין כאן דבר חדש. שינוי אינו קונה. אם שינוי אינו קונה, אז זאת אומרת שבשבת מה שהתורה אסרה, היא אסרה, למה בכל זאת אסור לי לעשות משהו בשבת אם שינוי אינו קונה? זה בגלל המחשבה שלי. במחשבתי יש כאן שינוי. התורה התחשבה, הרי בשבת יש מלאכת מחשבת. המחשבת קובע על פי בית שמאי, ובמחשבתי יש כאן שינוי, עשיתי מחיטים קמח ומקמח לחם, אז יש כאן שינוי. בית הלל סוברים ששינוי קונה, זאת אומרת שהמעשה הוא מעשה חדש. היה קודם חיטה ואחר כך קמח ואחר כך בצק ואחר כך לחם, כל פעם אני עושה מעשה חדש, אז בשבת המלאכת זה העיקר, לא המחשבת זה העיקר, אלא המלאכת זה העיקר. וממילא, כשאני רוצה לדון מתוך שהותרה מלאכה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך או לא. אז בשלמה לפי בית הלל, שהכל הולך לפי המעשה, אז זה אותו מעשה, אם אני מוציא לרשות רבים לצורך אוכל נפש, או מוציא לרשות רבים כיסא בשביל לשבת בשמש או בצל. זה אותו מעשה, הוצאה מרשות לרשות, וכן שם לחות שיח בהם מתוך. לפי בית הלל שלא המחשבה זה העיקר, אלא המעשה הוא העיקר, אז שייך לדון מתוך שהותר המעשה הזה לצורך, הותר נמי שלא לצורך. מה שאין כן לפי בית שמאי, שהמחשבה זה העיקר, הרי אלה שתי מחשבות שונות. כאן הייתה לי מחשבה להוציא דבר לצורך אוכל נפש, וכאן הייתה לי מחשבה להוציא כיסא לשבת בשמש. אז אלה שתי מחשבות שונות, אז אי אפשר לומר מתוך שהותרה מלאכה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. כך אולי מותר לומר במחלוקת בית שמאי ובית הלל, שהעיקר, שלפי בית שמאי העיקר זה המחשבת, ולפי בית הלל העיקר המלאכת. כמובן ששניהם כתוב בתורה, אי אפשר לוותר על המלאכת ואי אפשר לוותר על המחשבת, אבל בית שמאי שמים יותר דגש על המחשבת, ובית הלל שמים יותר דגש על המלאכת. אני רוצה לומר שבהרבה מקרים שני אנשים יכולים לעשות אותה פעולה, ובכל זאת המחשבה משנה את זה. אני לא מדבר על זה שהמחשבה משנה אם זה משוגג או מזיז, זה פשוט, אבל גם את שם המלאכה משתנה לפי מחשבת האדם בהרבה מקרים. ניקח למשל מפקד אמר לחיילים שלו ליישר שטח, הוא רוצה שיישרו כאן שטח. החיילים לא יודעים מה מטרת המפקד, אם הוא רוצה אולי להקים כאן את האוהל של המפקדה, כך סובר ראובן, שמעון סובר שהמפקד רוצה לעשות כאן גינת נוי. אז הם שניהם יישרו את השטח בשבת, ללא שום צורך צבאי ביטחוני לעשות את זה בשבת, עשו את הפעולה בשבת. אז זה שחשב שהמפקד רוצה כאן גינת נוי, אז הוא חייב משום חורש. זה שחשב שהמפקד רוצה להקים כאן את האוהל של המפקדה, חייב משום בונה, למרות ששניהם עשו אותה פעולה, ישרו אותו שטח, אבל זה חייב משום חורש וזה חייב משום בונה. כי המחשבה של האדם במלאכה היא קובעת את שם המלאכה בהרבה מקרים. ניקח למשל מלאכת דש, סוחט הרי שייך למלאכת דש, מפרק משקה מתוך אוכל שייך למלאכת דש. אומר רש"י שאם אדם סחט, לא כולם מסכימים עם רש"י בזה, אבל רש"י סבר שאם אדם סחט ענבים לתוך קערה, אז יכול להיות שזה לאיזה אכילה, רוצה לעשות תבשיל עם מיץ ענבים, יכול להיות גם שירצה לשתות את זה בתור יין, אבל יכול להיות שעוד לא נקבע שהוא יצר כאן משקה, יכול להיות שהוא יצר כאן אוכל ולא משקה, תלוי במחשבת האדם עם דעתו לעשות מזה תבשיל מקפה של מיץ ענבים, או דעתו לעשות מזה יין. הסתפקתי אם לפי רש"י יוכל לעשות קידוש על המיץ הזה, כי אולי זה אוכל, על אוכל אי אפשר לעשות קידוש, על משקה אפשר לעשות קידוש, על אוכל אי אפשר לעשות קידוש, אבל יכול להיות שאם הוא יחליט לעשות על זה קידוש, אז עתי דיבור ומבטל דיבור. גם אם קודם חשב על זה לאכילה, אבל אם עכשיו חשב על זה לקידוש, אז זה יהיה משקה. אבני נזר באמת אומר לגבי דברים שנעשים על ידי דיבור, אז גם דיבור יכול לבטל אותם. אם אדם קשר קשר, הרי תלוי במחשבתו אם זה קשר של קיימה או לא קשר של קיימה, אז אם הוא חשב שהוא רוצה שהקשר יהיה לקיימה, אבל אם הוא יחשוב עכשיו שהוא לא רוצה שיהיה לקיימה, אז עתי דיבור ומבטל דיבור, אז יוכל להפקיע מזה שם קשר של קיימה. אז גם כאן, כאן שני יהודים יכולים לעשות פעולה, ואחד חייב והשני פטור, ואפילו לא לפי המחשבה שלהם, אלא לפי המחשבה של אדם שלישי. איך? שניהם פתחו קשרים בשבת, אבל אחד פתח קשר שהחושב חשב עליו לקיימה, והשני פתח קשר שהחושב חייב עליו שלא יהיה לקיימה. שניהם עשו אותה פעולה בשבת, ובכל זאת מחשבת אדם שלישי קובעת מי מהם יהיה חייב ומי מהם יהיה פטור. מלאכת בורר שהיום הוא רב כאן, נניח הבוטנים ושקדים, ושני יהודים בררו את הבוטנים מתוך השקדים, אבל האחד ברר מפני שהוא רוצה לאכול בוטנים, והשני ברר כי הוא רוצה לאכול שקדים. אז זה ברר כאן אוכל מתוך פסולת ומותר, זה לאכילה מיד ביד, לא בגלי, וזה ברר פסולת מתוך אוכל והוא חייב חטאת. אז כאן שוב המחשבה שלהם קובעת, אותה פעולה עצמה המחשבה שלהם קובעת. אם הם ישתפו פעולה ביניהם אז בסדר, אז בעל הבוטנים יאמר לבעל השקדים, אני רוצה את הבוטנים, אז יהיה הכל בסדר. אבל אם הם לא משתפים פעולה, זה שרצה את הבוטנים יהיה פטור, וזה שרצה את השקדים יהיה חייב. יש קושיה של תוספות, אם אדם בישל בשבת, בישל בשבת הרי אין מה לדבר שהוא צריך להיות חייב, אבל אולי יבוא חולה מסוכן שצריך את התבשיל הזה, אז נגיד הועיל, הועיל ויניק לה לאורח חולה, הוא פטור, אז יהיה פטור על בישול בשבת. אז תוספות אמרו שזה לא שכיח שיבוא חולה מסוכן, אז אנחנו לא מתחשבים בזה. אז יצא שאותו דבר אם יעשה אבל הטבח של בית חולים הדסה, ששם כן שכיח שיבוא חולה מסוכן, אז גם אם הוא לא עשה בשביל חולה מסוכן, אז נגיד הועיל, הועיל ועימק ללי חולה מסוכן יהיה פטור, אז יהיה פטור אם בישל בשבת. אמנם הרעבד חולק שם על תוספות, הרעבד אומר שואיל שייך מהתר, מהתר. ביום טוב זה התר לבשל לאורחים, אז הואיל ואם יקלה לאורחים, זה מותר, אז גם אם לא יזדמן לי אורח, אני פתור. אבל פיקוח נפש זה לא אוטרה, זה דחויה. אז כאן אין הואיל. אם יזדמן פיקוח נפש, אז טוב, אבל אם לא יזדמן פיקוח נפש, אז אי אפשר להגיד הואיל. אילו היה לי פיקוח נפש, הייתי פתור, אז היה פתור. למעשה אם בסוף יזדמן פיקוח נפש אולי יהיה פטור באמת, אבל אם לא יזדמן יהיה חייב. באמת שמעתי מהרב זכרונו לברכה שלפעמים אפשר לעבור על איסור לפני עיוור באופן שהמכשיל עובר על איסור והנכשל בכלל לא יהיה נכשל אלא יישב בעולם הבא. איך? למשל, אם מגיד לטבח של הדסה שהגיע החולה מסוכן, הרופא אומר שהוא צריך לקבל מרק חם, הטבח יעשה לו מרק חם, באמת שלא הגיע חולה כזה, אני רוצה לאכול מרק חם, אז אמרתי כך לטבח, אז הטבח יושב בגן עדן, כי הוא רצה להציל נפש מישראל, המכשיל עבר לפני עיוור, ויענה של מחשבתו, או אם אדם יגיד לחברו, ביום טוב, אם יהיה מזג אוויר יפה, אני אבוא אליך היום אחרי צהריים. אז השני לכבודו יבשל אוכל חלבי, בשרי, הוא לא יודע אם האורח יותר חלבי, יותר בשרי, יבשל את שניהם. באמת השני חושב שהוא בכלל לא יבוא אחרי צהריים, הוא יבוא בלילה, אבל אם יגיד שאני אבוא בלילה, הרי לא יבשלו שום דבר לכבודו. אז הוא אמר שיבוא אחרי צהריים כדי שיבשלו בשבילו. אז המכשיל עבר על לפני עיוור, והנכשל לא נכשל, הנכשל יושב בגן עדן, המכשיל הוא יושב בגיהנום בשביל זה. בנקודה הזאת אני אספר לכם שבמשך שנים היה לי ויכוח עם הרב זיכרונו לברכה. נניח שיש לי יהודי בית חרושת במקום מבודד בשדה, פרצה שם שריפה בשבת, זה לא, אין אף אחד שיפגע שם, העובדים לא נמצאים בשבת כמובן, ואין שום בניין אחר שהשריפה תתפשט לשם, אז אסור לחבוט את זה בשבת. אבל היהודי הוא יהודי חולה לב. אם הוא ישמע שהבית חרוש שלו נשרף, אז הרופאים אומרים שום יודע אם לא יקבל את כיף שיגמור אותו. האם יהיה מותר בשביל זה לחבות את האש בשבת? הרב טען שיהיה אסור לחבות את האש בשבת. אני לא הבנתי, אבל הרב טען שבאדם צריך להיות בטוח בקדוש ברוך הוא. מי שפרנס אותו עד היום יפרנס אותו גם הלאה. אם לא הייתי בית חרושת, אז השם ישלח לו פרנסה בדרך אחר. אז אין יותר לחבות את האש בשבת בשביל זה. אני לא יודע, אולי בסוף הרב חזר בו מזה, אני לא יודע. אבל במשך שנים הרב לא חזר בו מזה. נכת פוצע גם כן, הרי מחשבת האדם קובעת איזה מלאכה הוא עושה. אם הוא קוצר כאן כי הוא צריך את הדבר הנקצר הזה קוצר, אם הוא קוצר ליפות את הקרקע, אז חייב משום חורש. גם השיעור משתנה, אם קוצר למאכל בהמה, אז השיעור לפי מה שבהמה אוכל, למאכל אדם, אז לפי מה שאדם אוכל, כלומר כגוגרת, אז קוראים שמחשבה בלכות שבת קובעת הרבה. יש חידוש שמובא בתוספות בשם הנשים. הנשים אמרו לרי, רבינו תם פסק שאם אישה לקחה את התינוק שלה, אבל התינוק לכלך את הבגד, עכשיו בשבת היא לא רוצה לשבת עם בגד המדוכלך, אסור הבעל עוד מעט יבוא מבית הכנסת, היא רוצה לעשות קידוש, אי אפשר לעשות קידוש עם הבגד, עם הלכלוך של הבגד, היא בעצמה רוצה להתפלל, אי אפשר להתפלל עם הלכלוך של הבגד. אז רי שמע מהנשים שרבנו תם התיר בחי גבנה לשפוך שתרחת ידיים על הבגד ועל ידי הלכלוך ייעלם. רי חולק על זה, רי אומר שזה אסור משום מחבס בשבת. מה באמת הסברה של רבנו תם? למה רבנו תם מתיר? אז הוא אומר שכאן, מה זה קיבוץ? קיבוץ זה תיקון הבגד. אני רוצה ללבן את הבגד. כאן אין העניין בליבון הבגד. אולי אם הייתה לה סמלה אחרת, הייתה מחליפה את הבגד. אבל אין לה סמלה שבתית אחרת כרגע. אז היא לא רוצה לתקן את הבגד, היא רוצה לתקן את החדר, שהחדר יהיה ראוי לעשות קידוש או להתפלל. אז זה לא קיבוץ. רי חולק על זה, אבל רבנו תם כנראה סובר, זה לא קיבוץ. אני מתקן את החדר, אני לא מתקן את הבגד, אז זה לא נקרא קיבוץ, זה לא נקרא מלאכת מלבן. אמנם הוא איתי רק לעשות את זה בשינוי, לא ללבן, אבל כנראה שזה יסוד הסברה שלו. זה המקום היחידי שאני צריך לתוסון ועמדים בשם נשים. שנשים אמרו בשם רבנו תם, שכך רבנו תם פסק. ואנחנו פוסקים להלכה כמו אנשים כאן, לא כמו רי, כמו אנשים שאמרו בשם רבנתם. שוב, אותה פעולה, אצל בן אדם אחד זה יהיה מלבן, אצל אדם אחר זה לא יהיה מלבן. והרי כך מבואר בגמרא, אם יש לי נפל טל על הבגד לפי דעה אחת, או אבק לפי דעה אחרת, אז אם הוא מקפיד על הבגד, אז אסור לנער אותו משום מלבן. אם הוא לא מקפיד, אז מותר. אז אותה פעולה ליהודי אחד תהיה מותרת, מפני שהוא לא מקפיד, וליהודי אחר היא תהיה אסור מפני שהוא מקפיד. ושוב המחשבת קובעת כאן את המלאכת, האם יש כאן מלאכה או אין כאן מלאכה. כמובן במלאכת הוצאה זה פשוט, אם שני אנשים יוציאו דבר מרשות היחיד ברשות הרבים, אבל האחד מוציא את זה מפני שהוא רוצה אותו ברשות הרבים, והשני מוציא אותו כי הוא לא רוצה אותו ברשות היחיד, אז זה יהיה חייב וזה יהיה פטור. אמנם פטור אבל אסור, אבל בכל זאת יהיה פטור, כי המחשבת קובעת אם יש כאן מלאכת או אין כאן מלאכת. אני חושב שבזה נסיים להיום, שיהיה חג שמח ושמח.